אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הממשלה הנוכחית, מכיוון שהיא משוחררת מרוב הכבלים הקואליציוניים והאינטרסנטיים שעטפו אתכם,
זה לא באמת שמישהו חשב שהקונסטרוקציה הפוליטית הזו יכולה להחזיק מעמד יותר מדי זמן בלי התנגשויות, עימותים ולכלוכים הדדיים. וזה גם לא שמישהו ציפה שבממשלה הזו לא יהיו חיכוכים ותקלות, מריבות ואגו. הרבה אגו.
לפעמים בפוליטיקה עושים מהלכים פוליטיים פחות נחוצים על מנת לתחזק את הקואליציה. אני חושבת שהממשלה
הזו... ובתוך בליל התקלות שצצות לקראת ההצבעה על תקציב המדינה במליאת הכנסת, בולטת מפלגת ימינה, מפלגתו של ראש הממשלה בנט. שם המים סוערים ורוקשים, והמאומה רבה. קארה נגד פינטו, סילמן בעד לפיד, איילת נגד כולם, ונפתלי? נפתלי, ילד סנדוויץ' פוליטי שצריך לפייס ולפשר, וגם לנסות ולהחזיק את הסוסים בעורבה בטרם יברחו. האם יש לו סיכוי? אולי, אבל ממש לא בטוח. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, כבר מחכה מעבר לאות הפתיחה.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם עטילה שומפלבי.
שמי מורן, זה באמת יוצא מגדר הרגיל מה שקורה בימינה. 6 מנדטים, 60 מריבות.
כן, זה לא דברים שלא ראינו במפלגות אחרות, אומנם גדולות יותר, כי ימינה היא מפלגה יחסית קטנה שאמורה ליישר את הקווים וגם את ההדורים בצורה יותר כלילה ויותר יעילה. זה לא קורה בימים האחרונים, אבל אני מציעה שכדי לנסות להבין מה קורה שם, בואו ננסה רגע לפרום את המפלגה הזו ולהבין איך היא מורכבת.
חברי הכנסת של ימינה הם אנשים חזקים שבאו להוביל את מדינת ישראל קדימה. אנחנו נעמוד מול כל לחץ שלא יהיה, מחר אנחנו גם נצטרך לעמוד מול הלחץ בעזה, מול הלחץ באיראן. שאלו אותנו את השאלות האלה.
אביר קארה מצד אחד, מנהיג העצמאים, האיש שנכנס על רקע הסיפור הזה בלבד, עניינים כלכליים מעסיקים אותו, בעלי עסקים, דברים מהסוג הזה. שירלי פינטו שנכנסה על משבצת בעלי המוגבלויות, עניינים, סוגיות חברתיות מאוד מאוד ספציפיות. ועידית סילמן וניר אורבך שרידים למה שנקרא מפדל היותר ישנה, נציגי הציונות הדתית, מי שעדיין ככה פונים לאותו קהל ישן במרכאות של ימינה, ויום טוב כלפון, נציג העולים עם התמקדות ספציפית בעולים מצרפת, איתם הילד שקד שאין צורך להכביר במילים, כולנו ככה יודעים ואני מניחה שגם מדבר עליה בהמשך, ונפתלי בנט, בנט והאופי היזמי שלו, שגם בתוך הפוליטיקה משתנה תוך כדי תנועה, ואתה לא בהכרח יכול לצבוע אותו בצבעים מאוד מדויקים, לא כשהוא היה אופוזיציונר, לא כשהוא עבר לשבת ככה על התפר במערכת הבחירות האחרונה, ובטח לא היום כשהוא ממשיך להשתנות תוך כדי תנועה, ואת כל הדבר הזה אתה מכניס לסיר לחץ אחד של ממשלה צרה ומעודקת של 61 מנדטים, וקיבלת תבשיל לא מאוזן בטעמים שלו, אבל אתה יכול גם להבין למה. הרבה מאוד שוני בתוך הדבר הזה, הרבה מאוד לחץ מסביב, ותנאים מאוד מאוד קשים, וזו גם הסיבה למציאות הזו שאתה מתאר.
נחתנו לפני כמה שעות מסוצ'י שברוסיה, ישר בשעה טובה בסוף השבוע ירד מספר החולים הקשים בקורונה מתחת ל-400, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר. אנחנו לא מורידים את הרגל מהגז.
שיש לו כל כך הרבה דברים על הראש, מאיראן, דרך עזה, וקורונה, ותקציב, יכול להתנהל בצורה כזאת. מה הוא עושה? יש לו בכלל רדארים? מישהו שנלחם בשבילו בזירה הפוליטית?
אם ניקח את השבוע האחרון, בנט הבין שאין באמת אדם שיכול לשלוט על המפלגה הזו, לשלוט על עשייה בדינמיקה המתוחה הזו שבתוכה מתנהלת המפלגה בימים האחרונים, בעיקר עם כל האירועים האחרונים הנפיצים, גם בוועדות הכנסת, גם במליאת הכנסת ובכלל, ולכן הוא לוקח את הסיפור הזה לידיים. ביום רביעי האחרון הוא למעשה מזמן אליו אחד אחרי השני, ככה כמו, ממש כמו בגנון, את חברי המפלגה. הראשונים נכנסים אביר קארה ושירלי פינטו, אחרי עימות מתוקשר וקולני במסדרונות הכנסת, והוא ככה נאלץ בעצמו להתפנות מכל עיסוקה ולפתור את הסיפור הזה ביניהם, להוציא איזושהי התנצלות הדדית משניהם ובכך להשאיר את הסיפור מאחוריו. בתור כבר יושבים שם, אתה יודע, במבואה ללשכתו, גם עידית סילמן, גם ניר אורבך, גם יום טוב כלפון, כל אחד בתורו נכנס לראש הממשלה ושומע ממנו את אותם מסרים שבנט משתדל להסביר בפומבי, אבל עדיין עושה את זה בארבע עיניים כי הוא מרגיש איזושהי התפרקות, איזושהי התפוררות ומשהו שחייב להדק אותו באופן דחוף. והוא עושה את זה בעצמו. אין באמת מישהו שמעדק את העשייה הזאת כל הזמן. יש את מזכיר הממשלה שהוא איש אמונו של נפתלי בנט, שלום שלומו. גם, אתה יודע, העיסוק שלו בעניינים פוליטיים אמור להיות מוגבל, אבל בכל זאת הוא נמצא שם, הוא בוחש בעניין הזה כל הזמן, וכמובן שיש את הילד שקד, שהיא בעלת יכולות פוליטיות להדק את האירוע הזה, אבל הרבה פעמים דברים שהיא עושה ואומרת כחלק מהאידיאולוגיה שלה, תורמים מה שנקרא למדורה ולא מחבים אותה, ועם זה בנט צריך להתמודד.
את יודעת, אני מסתכל על הפלירטוטים הפוליטיים של עידית סילמן עם לפיד, על פי מה שפורסם, ואני לא מופתע. אני מוכרח לומר לך, קיבלתי בטח גם את שמעת טלפונים, על זה שעידית סילמן מעדכנת את לפיד יותר ממה שהיא מעדכנת את בנט בעשייה הפוליטית שלה, וגם בעלה שולח לייקים לכל עבר על הפוסטים של גנץ. מה זה, שופינג?
דיברנו על ההרכב של הרשימה הזאת, ככה פרמנו אותה כדי לנסות להבין ממה היא מורכבת. אחת החולשות באמת של הרשימה של נפתלי בנט, זה לא רק העובדה שהיא לא בהכרח הומוגנית, אלא גם עניין שהיא באמת רשימה חסרת ניסיון. רובם אנשים שהם נכנסו עם לאט מאוד מאוד גדול לסוגיות מסוימות, אבל עם מעט מאוד ניסיון פרלמנטרי ופוליטי, וההבנה של הסביבה שהם מסתובבים בה. וזה אני מציינת משום שגם אם אתה מנסה לחשב את המסלול שלך קדימה, גם אם אתה ככה מנסה לשמור לעצמך אופציות, יש דרך לעשות את זה, יש איך לעשות את זה, ובעיקר מתי לעשות את זה. העובדה ששבוע לפני התקציב מתפרסמות ידיעות שמישהו זורע את הזרעים שלהם באופן ככה מאוד מאוד מודע, שבוע לפני תקציב להגיד שאולי עידית סילמן תשוריין במפלגת יש עתיד, וגם לוקח כמה שעות עד שהיא מכחישה, כחשה גורפת, משום שהתגובה הראשונה שלה בעצם הייתה קצת מאשרת את הסיפור הזה, בעצם גורם להבין שיש דברים בגו, אבל צריך להכיר למשל את יאיר לפיד, ולשאול האם יאיר לפיד הוא פוליטיקאי ששבוע לפני תקציב יזרים הצעות לעידית סילמן, ישריין אותה ברשימה כל כך הרבה זמן כשאין בחירות באופק, ובכלל ייכנס לאירוע מהסוג הזה. תרשה לי להעריך בעדינות, יודע מה, יותר מהערכה, מידיעה, אני אומרת לך שלא, זה לא הסיפור. ופה באמת בא לידי ביטוי החוסר ניסיון של סילמן, שבעבר אגב אמר לי גורם פוליטי מאוד בכיר במפלגתה, שהיא סיפרה לו באופן אישי, שגם כחול לבן הציעו לה שריון, בין המערכת בחירות השנייה לשלישית, והיא סרבה, גם זה הוכחש על ידי כחול לבן, אז זה אומנם מעיד על חוסר ניסיון, אבל כשאתה מנסה להתחבר לסיבה שבה היא עושה את זה, אתה באמת אומר, יכול להיות שיש כאן מי שכבר מחפשים את דרכם החוצה, כי הם לא בטוחים לאן המפלגה הזו הולכת, וכן צריך שיהיה מה שנקרא תוכנית ב'.
אני חושב שחבר בכנסת ישראל, בדמוקרטיה פרלמנטרית, צריך כל הזמן להיות בהאזנה ובקשב לבוחרים ולאנשים ששלחו אותו. הרבה מאוד דברים הבטחנו, ואני חושב שכשליח ציבור אנחנו צריכים לעשות...
ועכשיו צריך להזכיר גם את עמיחי שיקלי, רגע לפני העברת התקציב, הוא כבר מעל לכל במה מבהיר ומסביר שהוא התנגד לתקציב, הוא גם מצביע אי אמון בממשלה באופן קבוע בכל פעם שההצבעה הזו עולה, ויש דילמה מאוד מאוד גדולה בימינה כיצד להתנהג איתו. בטח בשעה שבאופוזיציה מחפשים בכל דרך להעביר עוד אצבע אחת בלבד כדי להפיל את תקציב המדינה. זה כל מה שחסר, אצבע אחת בלבד בהצבעה, בנוסף לעמיחי שיקלי, ובימינה שוקלים כבר די הרבה זמן איך להתמודד עם הסיפור הזה, והמסקנה היא לפחות כרגע, שסנקציות קשות אם יופעלו על עמיחי שיקלי בעצם רק יגרמו להרעה של המצב, משום שעכשיו עוד אפשר איכשהו להסתמך על היד שלו, על האצבע שלו בהצבעות מסוימות במליאת הכנסת, כאלה שכן משתלבות עם האידיאולוגיה שלו, אבל אם יכריזו עליו למשל כפורש, ועל כל הסנקציות שבעצם יש לפורש, כמו חוסר היכולת להתמודד בכנסת שאחרי אלא במפלגה חדשה לגמרי ודברים מהסוג הזה, בעצם שיקלי ינהל מאבק אופוזיציוני קשוח יותר מול ימינה, ובעצם איבדו גם את האצבע הזו שיכולה עוד איכשהו לשרת אותם בהצבעות מסוימות, לכן הוחלט בינתיים שלא לעשות איתו שום דבר, ולנסות עוד ככה לחלץ ממנו סיוע איפה שכן אפשר. זה לא אומר שהיחסים איתו לא אחורים, יש מערכת יחסים מאוד מאוד ככה בעייתית, גם עם הילד שקד, מי שבעצם הביאה אותו למפלגה, יחסים קרירים מאוד גם עם נפתלי בנט, שניהם עודים ככה בשיחות סגורות, ונדמה לי שגם לא רק, שזאת הייתה טעות להכניס אותו למפלגה, לפחות מבחינתם, כך הם מסבירים את זה, וזה הסיפור איתו, האתגר שלהם היום, זה למנוע מקרה עמיחי שיקלי 2, ובזה מושקעים מרב המאמצים.
דעתי על החוק הזה ידועה, אני אמרתי אותה אין ספור פעמים, אני מתנגדת להצעת החוק הזו, אני לא חושבת שיועץ משפטי לממשלה צריך להכריע ולהפיל מי ולהחליט מי יהיה פה ראש ממשלה, ואנחנו סיכמנו לא לעסוק בזה עד אחרי התקציב, אחרי התקציב נעשה ישיבת סיעה.
טוב, צריך לדבר על הפיל שבחדר. לא פיל במובן של גודל, אלא פיל במובן של פיל, איילת שקד. וזה כאילו מובן מאליו שהיא ככה מתמרמרת ויוצא לה כל מיני פלירטוטים עם הליכוד ועם הימין, אבל זה לא כל כך טבעי, מורן, כי דיברנו בפרקים קודמים על כך שברגע שהיא הלכה עם בנט, היא עם בנט. אז מה היא רוצה, איילת שקד? לאן היא חותרת עכשיו?
צריך להכיר את הילד שקד. תראה, אני לא מתרשמת בכל האמירות האחרונות שלה. אני לא חושבת שיש מאחורה תוכנית מגובשת וסדורה הרבה מאוד קדימה לאן פניה. אני לא חושבת שהיא מתכננת איזשהו מהלך גדול. צריך רגע לנתח את אני לא פסיכולוגית, אבל את המבנה האישיותי שלה. הילד שקד היא לא פוליטיקאית של דרמות גדולות. את זה כבר למדנו להכיר. היא אמנם לוקחת חלק בדרמות גדולות, כמו בהקמת הימין החדש בזמנו, ובהקמת ממשלת השינוי ודברים מהסוג הזה, היא נגררת לדרמות גדולות, אבל היא לעולם לא יוזמת אותם, והיא תמיד מתנגדת אליהן. כלומר, היא עושה אותם בעל כורחה, לא בגלל שהיא רוצה. ואם אתה שואל אותי, האם בכוחה עכשיו לצאת למהלך מאוד מאוד גדול ודרמטי, שיטלטל פה את כל המערכת הפוליטית וחצי מדינת ישראל על הכתפיים שלה, אני מאמרת שזה לא יקרה, זה פשוט לא מתאים לה. לא היא תיקח מבין בריתה נפתלי בנט את ראשות הממשלה, הדבר הזה לא יקרה, לא משנה כמה היחסים ביניהם יהיו אחורים. צריך לקרות באמת דבר יוצא דופן בממשלה הזו, ואני כרגע לא רואה אותו קורה, כדי שהילד שקד תהיה מי שתעשה צעד הזה ותפרק את הממשלה. הייתי ממליצה לשים לב לאולי זירות אחרות, בזירה שלה לא משנה כמה רעש היא תעשה, זה לא יבוא ממנה, בניתוח שלי את ההתנהגות שלה, היא פשוט עושה לנפתלי בנט את מה שנפתלי בנט עשה לנתניהו. הוא אתגר אותו מימין, היא מאתגרת את בנט מימין, זה פשוט אותה משוואה, ולא יותר מזה, פרקטיקה מאוד מקובלת בעולמם של בנט ושקד, אירועים מאוד מאוד סטנדרטיים, אבל לא יותר מזה.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
אנחנו שונים, אנחנו לא מסכימים על הכל, אבל אנחנו ביחד, בדיוק כמו עם ישראל, כי אנחנו מבינים שרב המשותף על המפריד, וכי יש דברים שחשובים לכולנו. בבחירות מצביעים ימינה ט' ב'.
את יודעת, שמדברים על ימינה חייבים לדבר על האלקטורט. על הבייס הלא קיים אולי של המפלגה הזו, ונשאלת השאלה אם בכלל ימינה יכולה עדיין להתקיים כגוף עצמאי, או שמה זה הזמן שמתחילים לחשוב על חיבור אולי עם גדעון סער ועם תקווה חדשה, שגם זו מפלגה שלא בדיוק עפה בסקרים. יכול להיות שאנחנו נראה כאן איזשהו הרכב פוליטי ימני אחר, חדש, מן מפלגה ימנית ממלכתית שתתחרה מול הליכוד בבחירות הבאות, תהיינה אשר תהיינה?
אני אומרת בזהירות שכל הסימנים מראים שכן, אם אני לוקחת רק את העובדה הבסיסית, שני נתונים בסיסיים, יש כאן שתי מפלגות שאין להן זכות קיום עצמאית כל אחת בעצמה, משום שזה משייט באזורים של אחוז חסימה, ובתוך תרלול כללי של מערכת כללית, שלא יודעת לאן היא הולכת, זה די ברור שהן לא יוכלו להתמודד כל אחת בנפרד, ולכן חיבור כזה הוא כנראה עניין מתבקש, אבל זה גם מציב זרקור מאוד מאוד בקרוב, מיד אחרי התקציב שאנחנו אנחנו כבר שם, ממש מעבר לפינה, שאלות מאוד קריטיות מבחינת מפלגת ימינה למשל, ששואלת את עצמה מי היא עכשיו, מי הקהל שלה, למי היא פונה, מי האלקטורט, התחילו איזושהי עבודת שטח מאוד מאוד אינטנסיבית בימים האחרונים, כדי להקים סניפים, כדי לחפש את הקהל, כדי להדק את כל הפלטפורמה הזו בעצם, לשקם את ההריסות, ועכשיו השאלה למי המפלגה הזו פונה, מה הייעוד שלה, ואתה יודע, יש הרבה מאוד סוגיות שהצטרכו להכריע בשביל לצבוע את עצמם בגוונים החדשים. האם למשל חוק שלפיו נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה, זה משהו שימינה החדשה יכולה לתמוך בו? להערכתי לא, אבל זה עניין שצריך להכריע, ואני מזכירה שראש הממשלה נפתלי בנט עדיין שותק בעניין הזה. האם ועדת חקירה לבדיקת אירועי הצוללות זה משהו שימינה החדשה יכולה לתמוך בו, או שמתנהל פה איזשהו קו לפי ימינה שנה שאומרת לא בשום פנים ואופן אנחנו לא בעניין הזה? האם בנייה ביהודה ושומרון זה משהו שעדיין מעסיק את ימינה החדשה, או שזה כבר עניין שהוא לא רלוונטי אם אתה פונה לימין או ימין רך? וזה אני שמה פה כוכבית ומציינת שהילד שקד אמרה לא מזמן, אם לא תהיה בנייה לא תהיה ממשלה. האם כל ימינה עומדת מאחורי הציטוט הזה? אני גם לא בטוחה. קונסוליה אמריקאית לפלסטינים בירושלים, מה הדין בעניין הזה? עד כמה הולכים זה רחוק? עד כמה הדבר הזה הוא בל יעבור. תחבורה ציבורית בשבת, למשל, מרב מיכאלי, אני מניחה, תאתגר את הקואליציה הזו בזמן נקודה כזו או אחרת, וימינה תצטרך להחליט איפה היא, האם היא נגד, האם היא בעד. וכל הדברים האלה הם ממש לא עניין רחוק, הם ממש פה מעבר לפינה. כל הכרעה בסוגיה כזאת תהיה הכרעה מאוד קשה, אבל גם שתעזור לנו להבין לאן הולכת ימינה. האם ימינה מתחדשת, האם היא מחפשת אלקטורט אחר, או האם היא נשארת במתכונת הקודמת ומקווה לנס.
בסך הכל אם מסתכלים על ימינה, 6 מנדטים, הישג כביר עם ראשות הממשלה, קואליציה שלא כוללת את נתניהו, ועדיין חוסר ודאות מוחלט לגבי מה שצפוי להיות. זה מדהים שחושבים על זה.
כן, כי אתה יודע, בראשה עומד, כמו שאמרתי, יזם, עם איזושהי תעוזה וגם חוסר פחד לאמר על עתידו הפוליטי, הפקידו בפניו וגלגלו לפניו את האפשרות להיות ראש ממשלה, והוא לקח את זה בשתי ידיים. יש שיאמרו מהלך מבריק וחלומי, יש שיאמרו מהלך התאבדותי. האתגר הגדול של בנט בחודשים הקרובים הוא בעצם לבנות את עצמו מתוך התפקיד הזה. הוא עושה את זה והוא עושה את זה לא מעט. בעיניי התיווך של ההישגים שלו לציבור עדיין לוקה בו בחסר. יש לו לא מעט הישגים שהוא כן יכול להציג אותם, כמו ההתנהלות בקורונה והבוסטר שהוא קיבל את ההחלטה הזו בזמן, ופתיחת מערכת החינוך בזמן, והסיפור שהוא ככה הצליח לדלג מעל הסגרים, וגם ההתנהלות מול האמריקאים ומול הרוסים וכדומה. יש לא מעט דברים שאפשר להניח אותם על השולחן כהישג, זה עדיין לא מחלחל לציבור, זה עדיין לא מצליח. צריך גם להגיד ביושר שיש באמת קמפיין אגרסיבי מאוד מאוד נגד מפלגת ימינה, בעיקר נגד שקד ובנט. בעיניי הדבר הכי דומה למה שאנחנו רואים עכשיו זה הקמפיין האגרסיבי שהתנהל בזמנו כלפי בני גנץ. דומה בעיניי ברמות גם שנאה במרכאות וגם בעוצמה למה שהיה אז עם כחול לבן כשגנץ נכנס לממשלה. בני גנץ הצליח לצאת מזה, השאלה אם נפתלי בנט יצליח לעשות את זה גם. צריך כאן עבודה קשה, צריך כאן התמדה, צריך כאן אסטרטגיה מאוד חכמה כדי לעשות את זה, לפייס קהל גדול מאוד, ואם הוא רואה את העתיד שלו קדימה, כמו גם הילד שקד, אז צריך באמת להתכנס לאירוע הזה בצורה מאוד מאוד יצירתית, ואיכשהו גם להצליח לגשר. ההוכחה מבני גנץ היא שאפשר לעשות את זה, השאלה אם בנט יצליח.
ואנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ימים אחדים לפני העברת התקציב, אנחנו לא יודעים בוודאות מוחלטת אם התקציב הזה יעבור, אבל אין ספק שימינה היא מפלגה שחייבת לגמרי לחשב מסלול מחדש, בוודאי לקראת השנה הקרובה.
כן, נדמה לי שזו הסוגיה שמעסיקה את ראשיה ממש בזמן הזה שאנחנו מדברים, הם כבר מבינים שהתשובה הזו שניתנת כל הזמן אחרי התקציב זה מה שנקרא אחרי החגים החדש, כלומר כל שאלה שאתה לא רוצה להתמודד איתה עכשיו, או הכרעה קשה שנמצאת, אתה בעצם אומר אחרי התקציב נדבר. ובעניין הזה זה די ברור שיש חלון זמני מאוד מאוד קצר שעוד אפשר להתעלות בתשובה מהסוג הזה, ועוד מעט זה ייגמר. ולכן מה שנקרא מיטב המוחות סביב נפתלי בנט כבר עובדים על הרעיון הזה, גם ברור שיצטרך כאן מיתוג מחדש, ברור שיצטרכו פה תוספת של אנשים חדשים, של איזה שהם רעיונות חדשים, ובעיקר תעודת זהות. תעודת זהות די ברורה, מי זאת המפלגה הזו ולאן פניה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על ההפקה, גיא סלם, שחר ברקת ואלן רחמני. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.